Hola, bienvenidos a su programa.
Shalom, ברוכים הבאים לתוכנית שלכם, העולם. היום איתנו הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על נושא התיירות. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
תודה רבה, אני שמח לראות אתכם שוב.
Para ser más exactos, hablaríamos
acerca de turismo hacia Israel. אנחנו רוצים לדבר על התיירות לישראל. ישראל נחשבת ליעד תיירותי דתי פופולרי מאוד בכל העולם, שנפגע כתוצאה מהסגרים החוזרים בנמלי הכניסה לישראל עקב מגיפת הקורונה. היום נרצה לדבר על כוח המשיכה של ישראל בעולם, שמושכת אליה מיליוני תיירים מכל העולם מדי שנה, בזמנים רגילים כמובן. אז כך שנתחיל עם סטטיסטיקות. ב-2019, רגע לפני התפרצות הקוביד, ישראל דיווחה על שנת שיא בתיירות עם יותר מ4.5 מיליון תיירים, על פי הנתונים הרשמיים. רוב המבקרים מגיעים מאירופה, ארצות הברית ואמריקה הלטינית. הם מגיעים מסיבות דתיות או פשוט כתיירים רגילים. מהו לדעתך כוח המשיכה העיקרי של ישראל עבור התיירים?
קודם כל זה באמת מרכז הדתות בינלאומי לכל הדתות והעמים, ולכן זה מושך מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, שיש כאן חוץ ממרכזי הדתות עתיקות מאוד מעניינות שנשארו מלפני 2000 ויותר שנה, ולכן באים לכאן. חוץ מזה, יש כאן, חוץ מדת ומקומות העתיקות, ים יפה, אני לא יודע מה עוד להגיד, לא אחד, יש שלושה ימים. יש ים התיבחון, יש ים נסוף, כן, ויש ים האדום, הכוונה, וים המלח. ים המלח זה ממש ים שבאים לשם בכוונה לכמה שבועות כדי להתרפות מכל מיני מחלות אור ועוד. לכן יוצא שיש בשביל מה לבוא. חוץ מזה, מעניין מאוד לאנשים, שאני דיברתי עם כל מיני אנשים בכל מיני קצוות העולם, שמעניין להם בכלל, כי ישראל זה משהו מוזר, משהו לא ידוע. מה כל כך כולם מסתכלים, מדברים, כותבים, מה כל כך מעניין בזה? ולכן באים לכאן גם כן לשם. אני נולדתי ברוסיה לפני 75 שנה. לפני 60 שנה בערך עזבתי את המדינה. וכש... בכמה שנים האחרונות, בתוך 15 או 20 שנה האחרונות, אני התחלתי לקבל הרבה מאוד אימיילים מהחברים שלי שהיו לי פעם ברוסיה, רוסים, לא יהודים, שהם בינתיים היו בישראל והיו מבקרים, וחבל שהם לא נפגשו איתי, אבל ראיתי שאפילו לרוסים שאין להם שום זיקה לא לדעת ולא כל כך לעתיקות, והם לא צריכים להתרפות שם בים המלח, אלה יכולים לנסוע לטורקיה וליוון ולכל מיני מקומות אחרים, למצרים. הם דווקא בכל זאת באים מישראל, ומעניין להם מה זה נקרא מדינה יהודית, שאיך יהודים שהיו מוכרים לכולם, שהם חיו בין כל העמים, ופתאום הם בנו לעצמם מדינה, בשביל מה הם צריכים מדינה? כן, היה להם רשם. והם באים ומסתכלים, אז מה הם בנו? כך אני שמעתי מהם. ולכן תיירות, אני חושב, לישראל, אם לא תהיה מלחמות וכל מיני עוד מצבים כאלו של סגר מיוחד, התיירות לא ייפסק. כי החלק הזה על פני כדור הארץ הוא מאוד מושך. יש לו גם כן כוח רוחני. ולכן יוצא שאין כמעט שום כוח משיכה בכלל בעולם שקיים שלא שייך לישראל. לכן אנחנו תמיד נשאר על הכוונת. או מצד הרע או מצד הטוב. גם כן מהביקורת, גם מכל הדברים האחרים.
מה יש בשורש הרוחני של האדם שמחולל בו רצון פנימי להגיע לישראל?
הוא חושב שיש כאן איזה סוד מיוחד. שבאבנים שיש כאן, בחומות שיש בירושלים, בצפת, בערים, בים המלח, יש בזה, בכל הדברים האלה, יש בזה סימנים שאנשים היו חיים כאן לפני אלפי שנים והשאירו כאלו סימנים. וזה מה שמושך. בסופו של דבר זה משיכה לדעת מאיפה אנחנו, כולנו בני אדם, מאיפה הקשר שלנו עם כוח עליון, שזה מרכז של שלוש הדתות. ולכן באים ומתעניינים מאוד.
זה משהו שיש לכולנו, או רק לאנשים מסוימים?
לא, זה אני חושב שיש לכולם, כי באמת יש קשר פנימי מאוד מיוחד, קשר פנימי מאוד מיוחד, לכל אדם ואדם שהוא רוצה לדעת את השורש שלו, מאיפה אני ולאן אני. מה קורה לי, מה קרה לי, או מה היה איתי לפני שנולדתי, ומה קורה איתי אחרי שאני אמות, ורוצה לחפש את הקשרים האלו לדבר הלא נודע הזה, שנמצא למעלה מהחיים, גם לפניה, גם אחריה. ולכן זה מה שמושך אותם לבוא. חוץ מזה, יש עניין של לבוא לביקור בארץ הקדושה, שבכל זאת קדושה לשלושת הדתות. ולכן באים, צריכים להגיע או למקום, מקומות מצרים, מקומות מוסלמים, ודאי שלמקומות יהודים. וכך זה, כך הכל מתקיים, ואני מקווה שזה לא ייפסק.
מתי מתעוררת התחושה הזאת, הרצון הפנימי להגיע לישראל, ואיך נולד הצורך הזה באדם כדי לבקר בישראל?
צורך לבקר לישראל זה כמו שאני קודם אמרתי, נראה לי שזה מפני שאדם רוצה להכיר את השורש שלו, מאיפה אני. כמו שאנחנו בכלל חופרים את כל מיני העתיקות בכל מיני מקומות. אנחנו רוצים לדעת מאיפה אני, איפה האבא ואמא שלי כביכול. כן? ככה זה כל הארכיאולוגים, אנתרופולוגים, כך חוקרים ואנחנו מתעניינים בכל העתיקות מצד אחד. מצד שני, זה שאנחנו רוצים לדעת על העתיד שלנו, שכולנו אלו אנשים שהיו חיים כאן ב- 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 בארץ ישראל לפני 3,000-2,000 שנה, הם כולם היו מדברים על העתיד, שיבוא המשיח, ארמגידו, ארמגידון, כל מיני מקומות מיוחדים, שכאן זה היה מתרחש משהו, והתרחש גם כן בסוף העולם, מה שיהיה, יבוא המשיח, וכן הלאה. ולכן זה מאוד מעניין לאנשים, הם באים כדי לבקר, כדי איכשהו לדעת, חוץ מזה יש תופעות מיוחדות, גם כן לאנשים שעולים לירושלים. כי ידוע שזה, הם מתחילים פתאום להרגיש איזה דבר מיוחד, איזו השראה מיוחדת. וישנם כאלה סקרנים שרוצים להרגיש את זה. אז יש הרבה דברים.
De acuerdo al Ministerio de Turismo Israelí,
על פי נתוני משרד התיירות הישראלי, 53.9% מהתיירים הם נוצרים, 25.6% יהודים, והשאר בני דתות אחרות. זה נכון שהאוכלוסייה הנוצרית בעולם גדולה פי כמה מהאוכלוסייה היהודית, אבל באופן יחסי יוצא על פי הנתונים האלה שפחות יהודים באים לבקר בישראל בהשוואה לנוצרים. איך ניתן להסביר את הנתונים האלה? אמרנו קודם שזה מדינת ישראל, של היהודים.
אני דיברתי בהרבה ביקורים שלי בארצות הברית, עם הרבה יהודים אמריקאים, ונדמתי והתפלאתי לשמוע שהם לא היו בישראל, וששאלתי אותם איך אתם לא היו מגיעים לשם, לא יצא, לא מעניין, מה אני אעשה שם, אין לי שם קרובים, אני לא מרגיש שזה, זאת אומרת יש להם בפנים הרגשה מאוד מאוד ברורה שהמדינה הזאת, שהקרקע הזאת, המקום הזה לא שייך להם. ולכן הם לא מגיעים. אני דיברתי כבר עם אנשים שחיים 50, 60, 70 שנה בעולם הזה ובאמריקה, ולא שיש להם מחסור בכסף לבוא לכאן לכמה חודשים או לכמה שבועות, לא מרגישים בזה שום צורך. לנסוע שם לדומיניקה, למשהו ככה, לחופש, זה משהו אחר. אבל לישראל, הם יכולים לנסוע לאירופה, הם יכולים אפילו להגיע למצרים, לכל מיני מקומות אחרים מסביב. ולישראל זה, יש להם איזו דחייה.
No es una contradicción porque
זאת לא סתירה, כי כתוב בכל הכתובים, בתפילות, בשנה הבאה בירושלים אומרים, וזה תמיד נשמע, זה כמו משהו מהעבר שלנו, של העם.
כן, זה בתנאי שאדם דתי, אבל בתנאי שהוא חילוני, הוא לא מרגיש שום משיכה לא לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, ובכלל לא חושב שיש לו איזו חובה לבוא לכאן. אני זוכר שהייתי קטן, אז סבא שלי דיבר איתי, שאני לא הבנתי בכלל עוד על מה הוא מדבר, אז הוא אומר, אני בטוח שאתה תהיה גדול, אתה תוכל לבקר בפלסטינה. ועוד לא היה מדינת ישראל ככה מוכרת לו. ושאתה תדע את המקום הזה ותוכל לבוא לשם. ובאמת אני זוכר איך שאני הגעתי לישראל ועליתי לירושלים, אז שנסעתי ככה בעלייה הזאת לירושלים, אני הזכרתי במילים שלו, היה לי מאוד מצב מרגש, שמה שסבא שלי לא זכה, אז אני הולך לעשות את זה במקומו. אבל שוב, זה בגלל שהוא היה דתי, והיה מאוד משתוקק לזה, ולא יכול להרשות לעצמו, אי אפשר היה לצאת לו. ולכן זה הבדל בין יהודים שהיו אז חיים ברוסיה, ויהודים שחיים אז וגם עד היום באמריקה. זו הבעיה. הבעיה הגדולה עם היהודים.
זה
משהו שאולי מובן מאליו, לא?
זה מובן מאליו. זה הכל תלוי מחינוך, ועד שהעיניים פקוחות ואדם מסתכל בספר, אז יש לו משיכה למקור, לארץ ישראל, ועד שהוא רואה בעיניים רק דולרים, אז הוא לא מסתכל לכיוון זה.
Volviendo entonces a la perspectiva,
נחזור אם ככה לנקודת המבט הכללית של כל מי שמבקר בישראל, ללא קשר לדת או אמונה, אפילו אנשים שלא מאמינים, אנשים שלא מאמינים בבורא, איזו השפעה או התרשמות מותירה ישראל באנשים שמבקרים בה? האם יש איזשהו רושם רוחני או מה שקוראים רשימו?
או רמיניסנציה.
אני לא יודע, לא דיברתי איתם. אם דיברתי עם רוסים, לא יהודים, שהיו מבקרים בישראל. הם אמרו, ים יפה, טוב, במיוחד כולם דיברו על בירה טובה, כן. איך שהוא מגיע לאיפה שמוכרים בירה, לבר, ואומר, תן לי בבקשה כוס בירה. ככה לימדו את זה בעברית. וזהו, אני לא יודע. אין חינוך לזה, אין התרשמות לזה.
hay un síndrome registrado en el mundo de la
יש בפסיכיאטריה העולמית רשומה תופעה מכונה בשם תסמונת ירושלים, שבה באים לבקר בישראל אנשים שאינם דתיים כלל, ובכל זאת הם מאמינים שהם עצמם דמויות מהתנך, כמו למשל המלך דוד ואחרים. האם יש כוח רוחני כלשהו מאחורי התופעה הזאת, או שמדובר בסך הכל על סוג של סוגסטיה פסיכולוגית שמרגישים שהם דמויות מהתנך?
לא, זה לא סוגסטיה. זה באמת ישנו כזה כוח, לא גדול, שלא פועל אל כולם, אבל ישנם אנשים שיש להם נטייה לזה, ואז הם מרגישים שיש בירושלים איזה מצב מיוחד, כוח מיוחד. יש כאלה שמרגישים את זה לטובה, יש מרגישים לרעה, אבל רובם מרגישים. זה כוח שהוא נמצא במקום הזה כבר אלפי שנים, וכוח שיש בו שורש רוחני. לכן כן, באים לכאן, לירושלים, ומרגישים את התופעות האלה, וכך זה היה ויהיה ויישאר.
es una fuerza que no hay en ninguna otra parte.
זה כוח שאין באף מקום אחר בעולם, זה משהו כל כך ייחודי. איך אפשר להגדיר את זה?
אני הרגשתי את זה ליד הכוח אחר, הפוך. אבל גם כן כוח כזה ליד העתיקות מצרים. זהו. אבל זה לא חובה לנסוע למצרים. שהייתי נגיד במוזיאון בניו יורק, כן, שם זה בקומה ראשונה, יש ממש ענף גדול מאוד של הבניין עם העתיקות מצרים. גם כן הרגשתי את זה שם. זה יש דבר כזה. בכלל, זה תלוי בבני אדם. יש אנשים שנכנסים לאיזשהו מקומות, אפילו בגלריה של התמונות, וגם כן מתפעלים משם, שזה משפיע אליהם. זה אפשר להגיד שזה לא ההשפעה של התמונות, או עתיקות, או אבנים בירושלים, אלא זה התפעלות של האדם שהיא מגיעה משורש יותר פנימי.
¿Cuál es la preparación que debería tener?
איזו הכנה צריך אדם מחול המעוניין להגיע לביקור בישראל? כיצד עליו להיערך על מנת להפיק את מרב התועלת הרוחנית מחוויית הביקור בארץ?
הוא צריך לחשוב על זה שבהחלט יש לו שורש, יש לו מגע עם השורש רוחני, כי ירושלים שייך לכל בני האדם, זה מקום הרוחני, מרכז הרוחני לכל האנושות, אפילו אלה שלא יודעים עליו ולא ידעו עליו, לא הם ולא ההורים שלהם, אבל בכל זאת, לכולם זה המקום הגשמי, איפה שהשורש הרוחני נפגש עם העולם הגשמי. אם אפשר כך להגיד, זה לא, אני לא יכול להסביר את זה, אבל זה, אולי זה מספיק.
יש הרבה מקומות בעולם המשמשים לעליות לרגל דתיות, כמו צליינות. מה מיוחד או ייחודי דווקא בעליות לרגל הצלייניות בישראל?
זה, אני ראיתי גם כן אנשים כאלה שהיו מגיעים דווקא ברגל, ולא באוטו, ולא באוטובוס, ולא בשום דבר אחר. ראיתי אנשים שהם היו במיוחד עולים על החמור, דווקא לא על הסוס ולא על האופניים, אלא על החמור, וכמו שהפעם זה היה, וכך היו מגיעים לירושלים. מה להגיד, יש בזה איזה מין התרגשות מצד האדם. אמנם שהשורש הרוחני הוא לא חייב בזה להיות ממשי.
Debido a la pandemia,
בעקבות הפנדמיה קיים משבר במגזר התיירות, וישנם מקצועות כמו סוכני נסיעות, מדריכי טיולים, שנמצאים ממש בסכנת היעלמות. והיות שישראל היא לא מדינה כמו שאר המדינות, כיצד אמור מדריך טיולים להעביר את הפנימיות של ישראל לתיירים, כדי לתת להם חוויה מעולם אחר, אולי אפילו רוחנית?
טוב, מדריכים מספרים, מבינים, מסבירים, זה ברור. אמנם שאני חושב שהם צריכים להיות בזה אפילו עוד יותר ויותר רוחניים. כי משך הזמן שמגיעים תיירים לידיים שלהם, אפשר באמת לעשות עבודה טובה על האדם ולהעלות אותו לאיזושהי התפעלות, התרגשות יותר גדולה מאותם הכוחות שנמצאים במקום כמו ירושלים, חברון, טבריה, אקו. זה דברים, מקומות שיכולים לעשות. וגם כן רצוי שמדינת ישראל בעצמה היא גם כן תשקיע קצת יותר בתשתיות במקומות האלה, ולא תשמח רק על זה שאנשים שהם מגיעים לראות את העתיקות, אז הם יכולים ללכת בין כל האבנים האלו ללא שום עזרה וישרות. סרוויס חייב להיות טוב, זה ברור.
Cuando hablamos de turismo a Israel,
כשאנחנו מדברים על תיירות לישראל, מה אמור היה להיות הציר שעליו סובבת הצגת ישראל כלפי העולם? איך ישראל אמורה להציג את עצמה כלפי העולם? סביב איזה ציר היא צריכה להסתובב?
היא צריכה להסתובב כמרכז לכל הדתות, לכל האמונות, לכל האנשים, מרכז למקום איפה שיש מגע בין עולם הגשמי לעולם הרוחני, ושאנשים שיבואו לכאן הם הרגישו עד כמה שזה נכון, ועד כמה שהמדינת ישראל עושה להם כל התנאים שהם השיגו, הרגישו את זה, יגלו את זה. וזהו, אני הייתי מפתח הרבה מקומות כאלו, בצורה רחבה לכל התיירים. זה אפשר גם כן להגיע למקומות הקדושים האחרים, ולמירון, לכל הצפון שם, שמקומות של מקובלים, ו... אין לי מה להגיד. כשאני מגיע למקומות כאלו ורואה מה שנעשה בהם, איך שהם הולכים ונעלמים או נחרבים במשך הזמן, עד כמה שאין אנשים מומחים שמטפלים בהם, אז באמת צר לי.
Para finalizar entonces,
לסיום, אם כן, איזו מחשבה או רעיון כדי לסכם את הנושא הזה, שנוכל להציג את ישראל כלפי העולם, שכל העולם ירגיש שיש משהו מיוחד בישראל, שהישראלים גם כן יקבלו בצורה ראויה את המבקרים, כשהכל יהיה פתוח,
צריכים לעבוד על זה מהחינוך שבבית ספר ועלה לכל המקומות, צריכים לעשות על זה הרבה סרטים ולהשקיע הרבה יותר בפרסום בכל העולם, שיכולים לבוא לכאן ולקבל שירות מצד אחד יפה וטוב, בטוח, ומצד שני להתרשם מאדמת הקודש, ו באמת להתחבר גם לעבר וגם לעתיד. זהו. מצד אחד לראות מאיפה בא כל המקור של אנושות, ומצד שני איפה אנחנו מצפים לביאת המשיח. הכל כאן.
decir que el rol del pueblo
להגיד שהתפקיד של עם ישראל צריך להיות גם כן חלק מהתוכנית הזאת,
כן, ודאי,
דיפוזיון,
ודאי. אנחנו צריכים לדעת את זה, אנחנו צריכים להקל את זה, אנחנו צריכים להתגאות בזה, ואנחנו צריכים באמת להיות מוכנים בכל מקום שיש לנו מגע עם האנשים זרים, לא יהודים, כן יהודים, אבל מחוץ לישראל, ואפילו בתוך ישראל, אנחנו צריכים להעביר את ההתפעלות הזאת מארץ ישראל.
Muchísimas gracias por su
המון תודה על ההתרשמויות שלך, כל כך מעניין, כמו תמיד, דוקטור לייטמן, אז עד התוכנית הבאה.
תודה לך. שלום.